תשע"א. והנה, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, אורות, מאת רבנו הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעמוד קלט, עמוד קלט, בפסקה ד' של פרק א' של אורות ישראל. יש פה בפסקה תיאור של מה זה החפץ של כנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל היא ישות, יחידה, מטאפיזית, רוחנית, זה מין נשמה כזאת. טוב, לכל נשמה יש רצון, מה הרצון של כנסת ישראל? מה היא רוצה? אז יש לנו פה הגדרה מאוד יפה. עצמות החפץ של היות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. טוב, אנחנו רוצים להיות טובים לכל, להיטיב עם הכל, ובלי הגבלה בכלל, לא בכמות, לא באיכות. טוב, זה החפץ הפנימי. זאת היא ירושתה, ונחלת אבותיה, כן? זה התחיל מאברהם אבינו. שאברהם אבינו אוהב את הכל, אוהב את השם, אוהב את העולם, אוהב את הבריות, אוהב את כולם. זה באמת משהו שמצוי בתוכנו. טוב עין הוא יבורך. מי זה טוב עין? אמרו חז"ל, זה משה. למה הוא טוב עין? שהוא צירף את הערב רב איתו. כולם יוצאים ממצרים, יאללה, עוד מישהו שיבוא. זה החפץ הפנימי. מה? נכון. זה בא לנו בירושה מאבות.
נחלת אביה. מה גבוה מהנחלת
אביה? לא.
זה רק דווקא יעדין, דווקא שקובע.
גם יצחק הוא כזה. גם יעקב הוא כזה. הוא רוצה את טובת הכל. הרי גם והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, כתוב, נכון?
זה לא לשום הגבלה. יש הגבלה, יש דין של יצחק שהוא...
גם אצל אברהם יש הגבלה. אנחנו מדברים על החפץ הפנימי. החפץ הפנימי זה התאווה עם הכל. כן, בבקשה. גם לרע, הכל. רוצים להיטיב עם כולם. כן. חפץ, חשק, רצון, לא יודע מה ההבדל. במקרה הזה פה זה לא משנה. כן. זה כן משנה בסוגיות אחרות, אבל פה זה לא יקרות. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, הרי גם עם היצר, גם עם הרע צריך לעשות חסד, לא? מה החסד שאפשר לעשות עם הרע? לחלות אותו, לעזור לו להתקלות, כן, אבל זה חסד שעושים.
להפוך לטוב.
יש הרבה דברים שאפשר לעשות לרע, נכון? אבל רוצים להיטיב עם הכל. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כלומר, צריך גם מה שנקרא הלכה, פשוט מאוד. זאת אומרת, הבסיס הוא ההטבה הכללית, המציאות היא ההפך. במציאות יש מדרגות, יש טוב ויש רע, ויש פועל ונפעל, משפיע ומושפע, וכדומה, נכון? יש יהודי וגוי, ויש הבדל בין איש לאישה, בין בן חורין לעבד, בין אדם לבעלי חיים. ברור, אנחנו עושים הפחדות כאלה, נכון? ובין בעל חיים לבין הצומח, ובין הצומח לדומם. אם כך, איפה כל ההטבה העצומה שדיברת עליה? אנחנו צריכים מידת הדין, חוכמה וגבורה, כדי לדעת איך להוציא אל הפועל את החפץ הטוב הזה. כלומר, עצמות החפץ זה ההטבה הכללית. איך להוציא את זה לפועל צריך חוכמה וגבורה. מובן? הרי איך אמר דוד המלך? טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. אז למה הוא אמר להרוג את זה ולחלות את זה? טוב, זה כדי שזה יצא אל הפועל. אז מה שהוא אומר כאן, הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת, לבריאות, איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. עכשיו, מהו הכלי המרכזי להוצאה אל הפועל של החפץ הזה? מה הבעיה? זה עובד. טוב. אז מהו הכלי המרכזי? כאן הרב יגיד לנו דבר מאוד ברור, הציונות. כן, למה הציונות קיימת? כדי להוציא אל הפועל את החפץ הטוב הזה של ההטבה עם הכל. ודאי, כי אנחנו יודעים שצריך גדרים לזה. ולכן אנחנו צריכים שתהיה מדינה לאומה הישראלית, ושהמדינה הזאת תשרה בשכינה, ומתוך השראת השכינה שבמדינה הזאת תהיה הקרנה על כל העולם, ומתוך הקרנה על כל העולם, הכל יתעלה. הציונות היא לא מייצגת בגלוי את החפץ הזה, היא הכלי לחפץ הזה. היא לא יודעת, כלומר, נושאיה של הציונות אינם יודעים את זה אפילו. כן, אפילו אתמול כשחזרתי מחסימת הכניסה לירושלים לכבודו של הרב דוב ליאור, אז בדרך פגשני יהודי חרדי, עטור בפניו, יהודי כזה, הוא אומר, נו, נו, הגיע הזמן שגם אתם תהיו נגד הציונים. רבותינו כבר לפני 70 שנה אמרו לנו שזה יגיע לזה. אז אמרתי לו, אם נהיה נגד הציונים, נהיה נגד עצמנו. צחק. טוב. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. הנה, זה הוא אומר. פשוט אני עושה, השתוקקות הגאולה זה מילים אחרות בשביל הציונות. בעומק חפצה, זה הכנסת, לא, זהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, נותן לה כוח לחיות. ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כן? כלומר, למה בעצם עם ישראל להתקיים? כל הדורות, בכל דור ודור, הייתה ציונות בכל בית בישראל. מה זה הציונות? לא ידעו שזה נקרא כך, לא ידעו על הרצל, לא ידעו שהוא ייוולד אפילו. אבל הייתה השתוקקות לגאולה. האם השתוקקות לגאולה זה כוח מספיק כדי להחזיק אומה בכל התנאים שעם ישראל עמד בהם? התשובה היא, זה לא מספיק. אם מדובר רק בציונות לשם הטבת המצב שלנו, כלומר מסיבות אגואיסטיות. אבל מאחר, תודה רבה, מאחר וידענו שהגאולה היא באמת נושאת בחובה את תיקון הכל, זה מה שהחזיק, מה שנתן כוח להחזיק מעמד במשך אלפי השנים, לכל יהודי פשוט אפילו. מובן? טוב, כן. אז יש שאלות שונות, כיצד מוצאים אל הפועל את הגאולה הזאת? אז ליוסף הייתה אהבה אמינה, הייתה מחשבה כזאת, שהתיקון יעבור באופן קוסמופוליטי, נכון? שלא דרך המדינה העברית. וההכרעה של המציאות הייתה להפך, נכון? ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. יהודה דווקא הוא זה שפותח בית הוראה אצל יוסף, כדי להכריע הלכה לא כמו. כן? טוב. ואז יוסף חזר בתשובה ונהיה משיח בן יוסף, שאומנם פועל בדרכים של חול, אבל מתוך הריכוז של ארץ ישראל. כן. אז זה מה שאומר כאן, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. מה פירוש הביטוי הזה? אם הוא היה אומר כנסת ישראל איננה מחולקת מן האלוהות, אז הייתי אומר בסדר, אז הוא אומר שכנסת ישראל היא אלוהים. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר כנסת ישראל בעומק חפצה. דיינו שהרצון של כנסת ישראל זהה לרצון של האלוהות. כן, מה אתה אומר?
מה הציונות יותר?
שיחד
יוסף או יותר
מלכות? לא הבנתי את ההבדל.
אין הבדל. מלכות זה יהודה, ויוסף זה יוסף.
אתה שואל, האם הציונות היא יותר משיח בן יוסף או יותר מלכות? אני מסביר, יש שני סוגי מלכות, יש מלכות של משיח בן יוסף, יש מלכות של משיח בן דוד. שני אופני מלכות שונים. אז אם כן, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ אלוהי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כלומר, החפץ הפנימי הוא ההטבה הכללית, זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. כלומר, מה בעצם מביא את עם ישראל להיגאל? הרצון להוציא אל הפועל את הטוב, את ההטבה הכללית, כן. אם יגלך טוב, יגאל, איך אתה קושר את זה? משהו אחר. שם הפירוש שאומרים בשם הארי, אגב זה לא ברור בכלל שזה של הארי אותו כתב, לא משנה, אבל אם יגלך טוב יגאל, הכוונה שיגלך בכוח מעשים טובים. כן, זה פירוש אחר. כן, ואם לא יגלך, כלומר שלא יהיו מעשים טובים, וגלתיך אנוכי חי השם, שזה יסוד שבתפארת, שזה יוצא הביער. כן? זה הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא, הטוב מוכרח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. אז שימו לב איך שהרב מפרש את ההלכה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מה הכוונה של סמיכת הגאולה לתפילה? לעשות את הטוב. זה מעניין. כלומר, איזה טוב? ההטבה. ההטבה לזולת. כן, בבקשה. כן.
התפילה
היא מבטאה
את
החפץ. החפץ
שלנו
בעצם
את
ה... לא. הרצון להיטיב עם הכל בא לידי ביטוי בתפילת האומה. איך אנחנו יודעים? כי התפילה של האומה היא תפילה הסמוכה לגאולה. והגאולה עניינה ההטבה. בסדר? זה הפירוש של הרב לביטוי לסמוך גאולה לתפילה. יש פירושים נוספים, אבל זה פירוש לא רע, סך הכל. טוב. אנחנו בזאת עוברים אל הפסקה החמישית. כן.
כן, אבל זה הפוך.
מה?
תפילה מועלת את הגאולה. כי התפילה מועלת את הגאולה.
מי אמר שהתפילה זה הטוב? התפילה זה השתוקקות, בסדר? למה אני משתוקק? לגאולה. לכן אני סומך גאולה לתפילה. ולמה אני רוצה להיגאל? כי אני רוצה להטיב. יוצא. אותו דבר. אם אני, אי אפשר להסמיך גאולה לתפילה בלי להסמיך תפילה לגאולה.
לא, קוראים לתפילה, ואחרי זה,
מכוח
זה שיש תפילה,
שיש רצון להטיב. לא, זה שאני סומך גאולה לתפילה זה כדי שאני אדע על מה אני הולך להתפלל. כן, כלומר צריך לדעת על מה להתפלל. ברוך אתה השם גאל ישראל. אם זה ככה, אז השם שפתי תפתח. בסדר? די כבר. טוב. עד כאן הפסקה החשובה הזאת, שחלקה הראשון הוא העיקר בה. למה אני אומר את זה? כי אלה שאיחרו, פספסו אותה. נורא. טוב. לא אשמתם, לא אמרתי שזה אשמתם. היו פקקים, בטח עוד חסמו כבישים בשביל הרב ליאור וזה, אני לא יודע. טוב, פסקה ה'. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה. זה לא עובד. אנו רוצה. מרגישים שיש פה איזשהו זיוף. לא זיוף, משהו לא הולך. כן? התשובה היא שבכתב יד זה לא היה כתוב כך. בכתב יד היה כתוב, אני רוצה. אבל ברגע שהופכים את זה לספר שידי הכל ומשמשים בו, מעבירים את זה למישור הכללי. מה? הרב דיבר על עצמו. אבל הרצון של הרב קוק זה לרצון של כנסת ישראל. ולכן כשזה הופך להיות ספר, מעבירים בזה לסגנון כללי, אבל משאירים רמז. בסדר? הרב צבידה עשה את זה, כן. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא, זה ממש, המזגן הזה לא שווה משהו. משהו, כאילו מחמם אפילו. מה?
אין לו כוח.
אין לו כוח.
הוא לא על קור.
לפחות על חום. תביא לי סוודר, משהו. כן? טוב. לא, שנזיע טוב, שיפחות זה סאונה, משהו. טוב. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. טוב, זה קשור במידת מה למה שלמדנו בפסקה הקודמת. כלומר, כנסת ישראל היא איזושהי ישות מטאפיזית, אישיות נשמתית כוללת. לכל אישיות נשמתית יש רצון. מהו הרצון של כנסת ישראל? אז בפסקה ד' ההגדרה הייתה ההטבה הכללית. אבל אפשר גם לנסח את זה בסגנון אחר, בשביל המגמה המוסרית של כללות ההוויה. אגב, מעניין, בורות התשובה, הרב קוק אומר שאי אפשר להידבק בכנסת ישראל מי שלא עשה תשובה על חטאיו. מוזר מאוד, יש אנשים שדבקים ביסוד הלאומי של כנסת ישראל והם מלאי חטאים, נכון?
היסוד הלאומי, אבל יש עוד...
כן, כן, ושם הוא מדבר על היסוד הלאומי, כן? ואולי נראה את זה בפנים. יש אורות התשובה? תודה. כן, בפרק י' ג' הוא אומר כך, אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הותהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כלומר, הרב קוק אומר, אתה לא יכול להיות יהודי לאומי אם יש לך חטאים. זה קצת תמוע, כן? אנחנו רואים במציאות אנשים שדבקים ביסוד הלאומי של כנסת ישראל. דווקא מלאי פטריוטיות, אבל חטאים יש להם. חטאים כבדים.
כולנו, אבל יש חטאים איזשהו מקום.
לא משנה, אז מה, אז איך הוא אומר? לא, זה לא מקשה על מה שאומר הרב כאן.
מה הסיום? לא, אני אומר, אפילו...
רגע, מה שאתה מוסיף הוא הערה נכונה, אבל לא נוגע לנושא שלנו. הרב קוק אומר שאי אפשר להידבק ביסוד הלאומי אם יש לך חטאים כבדים.
כבדים?
אני שוב חוזר, אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הותהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. אז אתה אומר שאותם האנשים יש להם פשוט נפש טהורה. או מה? או שבכלל הם צדיקים כי הם תינוקות שנשבו, או מה שאני רוצה לומר, שגם לי מותר להגיד פה משהו, זה שבאמת הם לא דבקים. כלומר, זה יישבר פעם. הרב בכמה מקומות מדבר על זה שהלאומיות החילונית יהיה לה קץ. כלומר, זה ייגמר פעם. עכשיו, מסביר הרב למה.
הלאומיות הדתית?
הלאומיות הדתית, יש דבר כזה? יש לאומיות של קודש. עכשיו, הרב מסביר מדוע. כי, תקשיבו טוב טוב, היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה צדקת השם בעולם. כלומר, בעצם, מהי המגמה הנשואה בקרב הלאומיות הישראלית? מגמה מוסרית. אז מי שאין לו הזדהות מוסרית, קשה לו להזדהות עם כנסת ישראל, כי היא דווקא טובעת ממנו מוסריות. כן? וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. כלומר, ברגע שאני חוטא, אני מפסיק לרצות את הטוב. ועל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית, שהיא דווקא חפצה בטוב, עד אשר יתהר.
חברה
מה?
החברה שלנו,
מה זה חברה שלנו? המגזר, מה שנקרא. הכיפות הסרוגות. אז זה כבר... כי אמרת בעצם שלוש הגדרות שונות. הגדרה השלישית יותר ממוקדת. כלומר, בעלי הסנדלים התנכיות עם הגרביים, מה הם? מה הם מזו בחינה?
האם הם אנשים נורמליים?
האם הם קדושים לאומיים? אמן כן רצון. נאיבים קצת, אבל חוץ מזה בסדר. לא, באמת, יש נאיביות פוליטית חבל על הזמן, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
השאלה שלי, בכל זאת אנחנו עוסקים בקודש, אנחנו לאומיים. השאלה אם זה מתוך אמת או שזה מתוך אופנה?
לך תדע. עכשיו. אני מניח שזה מתוך אמת. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שזה
מתובעת
מוסריות,
כמובן מוסריות אלוקית. מוסריות. עכשיו, מה זה המוסריות? זה בדיוק השאלה. בזה אנחנו חוזרים פה לפסקה באורות. בסדר? בוא נלמד את הפסקה באורות וזה יענה על השאלה שלך. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. עכשיו אני שואל את השאלה. מהי המוסריות בהוויה בכלל? למה אתה קורא מוסריות? מה זה? אז לרב קוק יש הגדרה. יש כמה הגדרות למוסריות. ההגדרה של הרב קוק היא מעניינת מאוד, בואו נראה מה זה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, אז שימו לב, מהי ההגדרה של המוסריות לפי הרב קוק?
ריכוז החיים.
ריכוז החיים, הכוונה, אפשר להגיד, כן, החיים, אבל החיים זה גם מפוזר. נכון? ברגע שהחיים מפוזרים, הם מחוסרי משמעות. יש מושג דומה לזה, אצל המקובלים קוראים לזה ייחוד המידות. ייחוד המידות, או אם נתרגם את זה לעברית מודרנית, אחדות הערכים. כן, יש הרבה זרמים רוחניים בעולם, או לאו דווקא רוחניים, אידיאולוגיים בעולם, שאימצו את אחד הערכים. למשל, הצדק החברתי. זה ערך. יש כאלה שימצאו את החסד, את הדין, את הדעת, את הפשיטות. יש כל מיני אופנים של ערכים, והמימוש של הערכים האלה בתנועות רוחניות או אידיאולוגיות. מה חסר בהן? החיבור. כלומר, ברגע שאתה אחד ולא השני, אתה פוגע בשני. ואז אתה גם פוגע במה שבחרת בו. כי חסד שאין לו דין, אז גם חסד הוא לא. וכו'. עכשיו, אלא מה תאמר? תעשה אולי מהכל. אפשר לעשות סלט, כן? כמו סלט פירות. אתה לוקח קצת מזה, קצת מזה, מערבב. זה גם לא זה. אז בעצם אין לא זה ולא זה. אז איך נצא מאושרים מריבוי הערכים? על ידי אחדות הערכים. או, בלשונו של הרב קוק, ריכוז החיים. כן.
יש משמעות דירוג של הערכים גם?
ודאי שיש משמעות גם לדירוג של הערכים. אז זה מה שאומר כאן הרב. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. כלומר, זה חשוב שעם ישראל יחיה. למי זה טוב שעם ישראל חי? ליהודים אני לא יודע אם זה כזה טוב. ליהודים יש נטייה אובדנית, כן, בהחלט, יש נטייה של כילוי, שבשל השנאה העצמית היהודית היא דבר מאוד מאוד מעניין, כלומר, זה אומה שלא רוצה את חייה. אז למה בכל זאת אנחנו חיים? לטובת מי זה? לטובת המגמה הזאת של ריכוז החיים, התרכזות החיים, בסדר? זה ברור. אנחנו אומרים את זה בשפה אחרת בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. כלומר, אם זה בשבילנו זה לא עובד, אבל בשבילך עושים ג'סטה, אנחנו מוכנים להיות קיימים, כי אנחנו יודעים שעל ידי קיומנו בעצם מתקיימת המגמה המוסרית הכללית שהיא ריכוז החיים. למה מתוך כך אנחנו בטוחים? כי אנחנו יודעים שהחיים ינצחו את המוות. זה אגב הנחה לא פשוטה הדבר הזה, כי רוב העולם קשה לו לקבל את הרעיון, למשל, של תחיית המתים. הרבה רעיונות יפים יש ביהדות, אבל תחיית המתים, דחילה, קל תגזים, זה נראה מיתולוגיה. כן? אבל אם אנחנו חושבים באופן אמיתי מאוד, תחיית המתים היא הכרחית. מדוע? בגלל שאם אתה אומר שאין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם הוא המוות. ואי אפשר להשלים עם זה. כלומר, עושים את הכל, אבל בסוף המוות מנצח? סקנדל. מוכרח להיות שהמוות ינוצח.
אבל למה מנצח אם התחיית
המתים? אם התחיית המתים, הסימן שאין חייה אחרי המוות.
נכון. אז מה? כל בן אדם שמת, הוא בן אדם שישאיר פה משהו בעולם. אז לאו דווקא...
הוא השאיר משהו בעולם למי? לעולם שגם הוא יחלה.
לעולם שהוא יחלה, אבל הוא לאט לאט העולם גדל.
העולם גדל ובסוף יחלה. מה יקרה בעוד כמה מיליארדי שנים, תגיד לי?
כלו כל המשאבים.
כל המשאבים של כל האנרגיה של כל הכוכבים, זה ייגמר. הדלק של הכוכבים נגמר. מה יישאר? כמה חורים שחורים, כבדים כאלה, בתוך עולם שחור, קר וריק. זה מה שאתה רוצה?
כשאתה מתים זה לא רק לאדם,
אלא מוכרחים להניח שמגמת החיים שיש בתוך הבריאה, היא תתגבר. זה לפחות תולדה הכרחית של אמונת מציאות השם. אם אלוהים קיים והוא חפץ בעולמו, אם כן חייב להיות שתהיה תחיית המתים. איך? זה כבר פרטים, אני לא יודע איך. אבל כמגמה כוללת זה חייב להיות. כלומר, נגיד תחיית המתים זה מילה אחרת בשביל אופטימיות. בסדר? צריך להיות אופטימי. מה אתה אומר?
שיש חטא בעצם שגורם לריחוק מהדבר הזה. אז החטא הוא לא דווקא החטא תורני. החטא במובן של סטייה מההתרכזות החיים.
אתה צודק. כלומר, לפי זה, ההגדרה של החטא תהיה כל מה שמנוגד או סוטה מהתרכזות החיים. מה שמביא לאובדן החיים הוא החטא. מה שמביא להתגברות החיים הוא הטוב. ואז המושגים של מצווה ועבירה כלולים בזה. בסדר? טוב. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, פתאום היינו מפסיקים להיות בעלי אותה מגמה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. כיוון שזה מה שמחיה אותנו, אז ממילא, אם היינו מאבדים את זה, לא היינו חיים. יש סיפור כזה על אחד מגדולי האדמו"רים, ששכחתי את שמו, ששאל פעם את תלמידו, ממה אתה חי? וענה לו, אותו תלמיד, רבי, אני חי מזה שאני נחתום. אני אופה לחמים. מזה אני חי. אמר לו הרבי, לא שאלתיך ממה אתה מתפרנס. שאלתי אותך ממה אתה חי. אז באמת חשב התלמיד ואמר, אם כך, כוונת כבודו לשאול על מה אני חולם. ואז התשובה היא שאני חולם שאני אופה לחמים. אבל אז זה משמעות אחרת לגמרי. הוא רוצה לתת מזון לעולם כולו. זה נכון שכדי לבצע את השאיפה האידיאלית הזאת, אז מבחינה מקצועית הוא גם נחתום. זה מה שהוא עושה בחיים. אבל זה לא בגלל שהוא רוצה להתפרנס, אלא זה בגלל שהוא רוצה להיטיב עם העולם כולו. ודרך אגב, זה גם מפרנס אותו. מובן? אז זה מה שנקרא, מה שמחיה את האדם זה בעצם החלומות שלו. מכאן שהחלומות זה חשוב. כן. ההבדל בין אחדות הערכים לסלט. פשוט מאוד. בסלט יש לך חתיכה קטנה של הדבר הזה, חתיכה קטנה של הדבר הזה. אין אחדות. ואחדות זה אותו פרי. זה פרי שבו נמצאים כל הטעמים. באחדות, באחדות. הלכה למעשה, מה זה אומר? זאת אומרת שאם אני עסוק בסלט, מה שנקרא, אז אני בעצם חי בשותפות עם כל הערכים, אבל באופן שמשתק את החיים. כלומר, האיזון בעצם מונע את האפשרות של ההתקדמות. למשל, אני רוצה גם קור, גם חום. אז מה עושים? מים פושרים. אז זה לא חם, וזה לא קר. נכון? אבל אם אתה יודע להשתמש בחום כחום, ובקור כקור, למגמה אחת, אז בסוף אתה מגיע לאחדות הערכים. יפה. אתה אומר, קשה מאוד לחיות עם כמה ערכים ביחד, כי אני מוכרח לתת דגש. זה נכון. אבל אני נותן את הדגש על מידה שיש לי שותפות, יש לי נגיד רגישות יתרה אליה, אני רגיש יותר לערך מסוים, מתוך מודעות להזדקקות של הערך הזה לשאר הערכים. מה? המודעות היא מאוד חשובה, כי היא מונעת ממני לעשות שטויות או סטיות. זאת אומרת, אני לא אסתה מן המגמה הכוללת. זאת אומרת, אם אני למשל חושב שרק החסד יש לו משמעות בעולם, ובגלל שיש לי נטייה אישית אל החסד, אני אתנגד לעשיית הצדק. אני אתנגד לעשיית הצדק, וזה דבר חמור. כן? זה בעצם המוסר הנוצרי, למשל, סובר שהצדק זה סוג של רע. זה מעניין. עשיית הצדק זה סוג של רע, רע הכרחי, אבל רע. האדם האמיתי לא עוסק בזה. יש פה בעיה. בעיה. לדוגמה. זה מתחיל מן המודעות, מתוך כך נמצאים הנתיבים המעשיים שמחברים את זה. בסדר? טוב. זה כמו שלמשל אצל החסידים רואים את זה הרבה פעמים, שהיו כל מיני צדיקים אצל החסידים, שכל אחד הייתה לו מידה שלו בעבודת השם. אבל איך הם הרשו לעצמם לעשות את זה? הם הרשו לעצמם לעשות את זה מתוך שהם ידעו שיש צדיק אחר שעושה הפוך. בסדר? טוב. איפה אנחנו? כן, כן. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וחלים בלי תקנה. אבל זה היה עד עכשיו תיאורטי. למעשה זה לא יכול לקרות, אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה והסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. כלומר, לפעמים, כמו שבתוך המודע והתת מודע של האדם, די לפעמים בכך שבפינה קטנה של הנפש תישאר המגמה התאורה של חיי האדם, מכוח זה הוא יכול להחזיר את עצמו בתשובה. כן, כי הרי נשאלת השאלה, אם אדם מקולקל, אז איך הוא יכול לעשות תשובה? למה הוא שב? אלא הוא שב אל הנקודה שבתוכו שלא התקלקלה. כן? הנקודה הזאת היא המחזירה אותו בתשובה. ותמיד זה קיים באיזשהו מקום. הזיק הזה קיים באיזשהו מקום. כן, בבקשה.
זה מתקשר למה שהרמב"ם אומר על ישועת ישראל, שתמיד יישאר איזה משהו.
דוגמה, כן? זה ממש מקביל לזה. כן? שתמיד בארץ ישראל יישאר איזושהי שארית לאומה. כן? מעניין, יש ב... על הרב קוק היה מה שנקרא מסע מושבות. הוא היה נוסע לבקר את היישובים החדשים בארץ ישראל, ופוגש את ההתיישבות החדשה עם הבעיות שלה מבחינה רעיונית. ושם באחד היישובים היה פועל שאמר לרב קוק שהוא לא מאמין בשום דבר ששייך למסורת, שום דבר. במהלך השיחה הרב קוק אמר לו שהוא עכשיו יודע שיש בירושלים איזה ערבי עשיר שהחליט לקנות את רחבת הכותל ולהפוך אותה לביתו הפרטי, משהו כזה. ואז אותו צעיר אמר, זה סקנדל, אני לא אתן לזה להיעשות. אמר לו הרב קוק, אם אתה רואה שאתה כן קשור. כן, טוב. אתה אומר, אם נעשה את זה היום, ספק. מעניין, שאלה זו שאל את עצמו הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. והוא שאל את עצמו, האם זה עדיין נכון מה שכתוב בספרי חסידות, שיהודים תמיד מוכנים למסור את עצמם על קידוש השם, גם כשהם ירודים מאוד. הוא חשב שאולי זה לא נכון היום, הלך ובדק את זה ביישובים מרוחקים לגמרי, לא מרוחקים גיאוגרפית, אלא מרוחקים מבחינה רעיונית. ואני לא זוכר מה היו הפרטים של הסיפור, אבל בסוף התברר שגם היום זה נכון. כן. כן, בבקשה.
לא הבנתי בסופו של דבר. מה זה ההתרכזות של החיים שהיא המגמה המוסרית הכללית? האם המטרה שלנו בחיים זה לחייב ולקדש את החיים כנגד שאיפות, כנגד נגיד... מצב בסיסי של האדם שהוא בעצם
אני אומר את זה. כן, בדיוק, אני אומר את זה ככה. יש באדם שתי מגמות, יש יצר חיים ויש יצר מוות. לא רק באדם, בהוויה בכלל. יש יסודות של קיום, יש יסודות של אובדן. המגמה המוסרית הכללית היא להגביר את את החיים על המוות. זה בדיוק זה. כן.
והתפקיד שלנו זה בעצם לסייע לזה.
כן, ובחרת בחיים, נכון, בדיוק. אני חושב שהבנת.
זה מקביל את מה קטעה.
מוות ורע, כן, וזה כמעט אותו דבר. אז כתוב, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, נכון?
אז טוב ורע,
המוות
וחיים, מוות ורע, זה...
נכון. טוב. אבל לא תובד. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים יקר, יקר, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה מהניצוץ העצמי שבנו. כאן הרב כבר רומז לאיזשהו מתח. אני אוהב את עצמי. אבל למה אני אוהב את עצמי? כי אני מרגיש שאהבת עצמי זה מחובר אל אהבת המגמה הכללית שבהוויה. אז מה אני באמת אוהב? את המגמה הכללית, המוסרית שבהוויה. ומתוך כך אוהב את עצמי. זאת אומרת שמה שאני יכול להכיל בהכרה שלי הוא קטן לעומת ההכרה הכללית. אמת? קשה, לא יודע אם לא ניתנת להכלה, אבל קשה להכיל אותה. למה אני אומר את זה? יש ביטוי כזה, לשם ייחוד, קודשה בריחו, ושכינתה. נכון? ככה אומרים המקובלים לפני עשיית מצווה. רוצים לקיים מצווה, אומרים לשם ייחוד, קודשה בריחו, ושכינתה. למה מתכוונים כשאומרים קודשה בריחו? למה מתכוונים כשאומרים שכינתה? מסביר הרב, באחד הדפים שאנחנו נגיע אליהם, בעזרת השם, שקודשה בריחו זה המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. ושכינתה זה המגמה האלוהית הבא לידי ביטוי בכנסת ישראל. ולא תמיד רואים את האחדות בין שניהם. וזה מה שיוצר את המחלות המוסריות של האומה הישראלית, כולל השנאה העצמית. ולכן אני מקיים את המצווה כדי שלא תהיה סתירה בין שתי ההכרות האלה, בין קודשה בריחו לבין שכינתה. גם פה הרב רומז לזה, שימו לב. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד, מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. ולכן אפשר לומר, עם ישראל גם מוכן לבטל את עצמו, כי אתם המעט מכל העמים, אמרו חז"ל, מה זה המעט? שככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, מתבלטת בשמות הקדושים. עכשיו יש פה הסברה לדברים שאנחנו רואים בתורת הקבלה, הכוונות, כן? המקובלים מכוונים לכל מיני שמות. מה הכוונה השמות האלה? מה זה שמות של הקדוש ברוך הוא? שמות של הקדוש ברוך הוא זה לא הגדרות פילוסופיות, אלא זה מגמות מוסריות. זה מעניין, כלומר זה דינמי, זה עם כיוון. לכן הוא אומר, המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, אבל יש מגמה לכללות המגמות. זה שם הוויה. אין שהשם העליון הנכתב הוא בלתי נקרא, הוא מרכזם. אין יוצא לפי זה ששם הוויה מבטא מגמה כללית, שיש לה מגמות היקפיות, השמות האחרים, שיש להם בעצמה מגמות היקפיות של היקפיות, שזה התורה כולה, ויוצא שכל התורה כולה היא התפשטות של שם הוויה. זה מה שאמרו, כי שם השם אקרא והוא גודל אלוהינו, כי שם השם אקרא מוחזל כשאני קורא בתורה. אני קורא בתורה הארנבת והשפן והיחמור, כן? אז זה, לא, זה חלק מהמגמה המוסרית הכללית.
למה יש מידה גם לשם השם, לרחמים?
הרחמים זאת המגמה הכוללת. לכן שם הוויה הוא גם המגמה הכללית וגם מידת הרחמים. מובן? אבל יש שם הוויה בקטנות, יש בגדלות, יש כמה צדדים, כן.
אם נסתכל על זה, אותו דבר, נסביר את זה בקטנות זמן. אפשר להגיד ששם הוויה זה משהו שהוא לעתיד לבוא, וכל שאר השמות זה משהו שהוא עכשיו בהווה?
כן, אפשר להגיד את זה ככה. כן, ששם הוויה זה המגמה העתידית, לכן לא מבטאים אותו. למה לא מבטאים? כי הוא עוד לא בא לידי ביטוי. כשיבוא לידי ביטוי, אז נאמר אותו.
ויש אנשים שהיום הוא בא לידי ביטוי?
אתה שואל אם יש אנשים שאצלם זה בא לידי ביטוי כבר היום. התשובה היא שזה לא יכול להיות. זה לא פשוטה, כיוון שהמגמה הזאת היא מגמה כללית, הכוללת את הכל. אז גם אם אותם אנשים היו ראויים מצד עצמם להיות שייכים לדבר הזה, הם מעוכבים בגלל התעכבות העולם כולו. מובן? היה יהודי אחד שניסה קצת לחופף את זה. רבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון היה הוגה את השם באותיותיו. כן? אומרת הגמרא, זה הסיבה שהוא נשרף. ששרפו אותו הרומאים. שואת הגמרא, רגע, מה קרה לו? למה הוא היה הוגה את השם באותיותיו? הרי זה אסור. לא אומר, זה כדי להתלמד. להתלמד זה מותר. אז אומרת, אם זה להתלמד זה מותר, אז מה הבעיה? אז הוא, מה? אז למה שרפו אותו? אז הוא בסדר גמור. הוא אומר, כן, אבל הוא עשה את זה בפרסיה. אז הוא עשה את זה בפרסיה? כלומר, הוא יכול לעשות את זה בחדר שלו לבד, בשביל מה לעשות מזה אוהה. כן? זאת אומרת שהוא עשה, שהייתה לו מטרה בזה, הוא חיפש היתר לומר את שם הוויה, כי הוא רצה לקדם את העולם. והוא לא הבין כנראה שהכוחות המתנגדים לדבר הזה הם עדיין כבדים מאוד. ולכן הוא נתקל בהם, בכוחות האלה. כן.
אז מכאן שאם אדם פורש מהכלל, הוא כן יכול, היום.
אם אדם פורש מהכלל, זה סדום ועמורה קוראים לזה. זאת אומרת, אם אדם פורש מהכלל, אז הוא מחליט שהוא העולם. וששאר, כלומר, המגמה, המשימה של תיקון העולם לא מעניינת אותו. זה בדיוק מה שעשו בסדום. הם אמרו, אנחנו חברה מושלמת, אז בוא נשאר בינינו.
לא יכול להיות יוצא דווקא, איך סדום לא אמרו, אולי פורש לפעמים,
כן? קצת סדום, קצת לא.
כן, זה...
חצי סדום.
לא יודע, המושגים של אנשים, באדם שהוא קנוי, זה לא באדם שהוא גם... פרוש מהחברה,
יש אדם שהוא פרוש מהחברה, אבל לא בגלל שהוא רוצה להתנתק מן העולם, אלא הוא פורש מן העולם. אתה רוצה את ההמשך של דבריי או לא? הוא פורש מן העולם לשם תיקון העולם. זה כמו שלמשל יש בצבא, יש הדיסטנס של המפקד. בשביל מה הוא עושה את זה? מה זה השטויות האלה? כי אם לא, אז החיילים לא ישמעו לו. כן, זה בשבילם. אם זה בשביל הגאווה האישית שלו, אין מתואב ממנו. אבל כיוון שהוא עושה את זה בשביל העם, זה בסדר. כן? זה כמו משל הכבוד. כן? כיבוד אביהם. נשאלת השאלה, מה קרה שההורים רוצים שיכבדו אותם? מה, הם חולים? חולי נפש. האדם שרוצה שיכבדו אותו. חולי נפש. אבל למה ההורים עושים את זה? זה לטובת הילדים, כי אם לא יהיה כבוד להורים, אז לא יהיו ערכים. נכון? לכן יש הכבוד. אבל אם הפרישות היא לשם אהבת הפרישות, זה טומאה. כן? מה פירוש מתבלט? מתבלטת, אתה שואל. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת. מה שמות הקדושים? כן, השמות הקדושים גורמים למגמות האלה להתבלט. דיינו, לצאת אל הפועל.
עכשיו בא לידי ביטוי.
כן, בא לידי בלטוי. כן, כן. כן, זה מתבלט, הכוונה שזה פותח שערים חדשים בתודעה וגם במציאות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, הוא אומר למשה, תראה, עד עכשיו התגליתי באל שדאי, שמי השם לא נודעתי, אבל כיוון שאני השם, אז לך תאמר להם שאני גואל אותם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודיע את שמו, וזה פועל במציאות, שהעולם יסתדר לפי השם החדש. מובן? או למשל אמרה חנה, השם צבאות, אם ראות יראה בעוני עמתך ונתת לעמתך זרע אנשים. מה היא אמרה לו בעצם? אומרת הגמרא, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, תראה, יש לך שם שעד עכשיו לא השתמשו בו, הוא בסטנדביי. איזה שם זה? השם צבאות. אתה רוצה שישתמשו בשם הזה? אז תן לי את שמואל. כי על ידי שמואל, זה יצדיק את קריאתך השם צבאות. כדי לעשות את זה, היא אמרה את השם. היא אמרה, השם צבאות, אם ראו, תראה בעוני עמתך. בדיוק. והשמות האלוהים הם בעצמם מגמות מוסריות. וכיוון שלמגמות יש מגמת המגמות, אז שם הוויה מרכז את המגמות האלה.
כן. מה זה דרך הנגע? כמו ששמות...
תגיד ככה, זה עניין של מילים. העיקר שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. טוב. כן.
לא הבנתי למה הרב נענש על זה שהגע את השם, על הצד שהוא מתלמד. יש הלומדים בקטורת, אסור לעשות אותם בקונטקט. אבל אם הוא עושה את זה בכדי להתלמד, מותר.
כן, לכן אמרנו, רבי חנינא בן תרדיון לא עשה עבירה. הוא לא נענש. הוא פשוט נתקל בכוחות גדולים ממנו. הוא חשב שעל ידי כך הוא יביא לתיקון העולם, וזה עוד לא היה הזמן. זה כמו שתגיד, מדוע, נגיד אם אני נגעתי בחוט של חשמל במתח גבוה, אני נענש. לא, לא נענש, זה ככה זה עובד. בסדר? זה נכון, השאלה היא באמת מי שיעשה קטורת כדי להתלמד, זה אמנם מותר, הוא צריך לדעת להיזהר בדבר הזה. כן? זה חומר נפץ, אז הוא צריך להיזהר. איך עושים את הקטורת במתכונתה? טוב, אז זה מה שכתוב כאן, ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז הכולכם הזה לפי הרב זה מעבר לאתם, זה יותר מאתם. יש אתם, ממילא חיים כולכם. יש, הרב ציודה היה רגיל לומר כך על הפסוק הזה, שכאשר אדם שומע פסוק כזה, זה די מבהיל אותו. אז הוא חושב, בטח לא דיברו איתי. לכן אומרים, ואתם. איתך דיברו. מה, דיברו איתי? אז בטח לא רוצים משהו גדול. אומרים, לא, הדבקים. דבקות? זה בטח דבר קשה. בטח מבקשים מני דבקות במטרה, דבקות ברבה, דבקות לא יודע במה. לא, בשם אלוהיכם. אני? דבקות בשם אלוהיכם? זה בטח אחרי המוות. אומר לו, חיים. זה רק יחידי סגולה. כולכם. רק שאני אזקן, היום. פסקה וב. אפשר להתקדם, נכון? יאללה. היום זה בצעדי ענק. שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. איך קוראים לזה? יצר הטוב ויצר הרע, נכון? רק שהרב מסביר קצת יותר בהרחבה מה זה יצר הטוב ומה זה יצר הרע. אגב, שתי המגמות האלה, מי ברא אותם? אותו אלוה, קדוש ברוך הוא ברא באדם יצר הטוב ויצר הרע. למה הוא עשה את זה? כנראה שצריך גם יצר הטוב ויצר הרע. יוצא לפי זה שאדם שחסר לו יצר הטוב או שחסר לו יצר הרע, הוא אדם חולה. אם אדם אומר, אין לי יצר הרע, מהר, לך לרופא. או לפסיכולוג. ייתן לו שתי זריקות של יצר הרע, בדחיפות, עם אינפוזיה. אדם בלי יצר הרע, זה אדם חולה. מה?
אפשר לצאת לרחוב, לראות מה...
לצאת לרחוב ו...
לראות את העצר.
לראות את העצר בתחום.
לא יודע איך מזריקים יצר הרע, אני לא בקי בזה. אבל הרופאים הם יודעים. טוב. כן. אז אני עוד לא יודע, אני אקרא, אני יודע אולי. כן? שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות. האחת זה נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח. שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם כקנאה ושנאה, וכיוצא בהן. כלומר, יש באדם נטייה הרסנית, כלומר חייתית. זה קיים. יש באדם חיה. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של האדם. שכל העולם כולו כדאי אולה, להשכילו ולהיטיבו ולמעלות אותו חסד, אהבה ואורה. כלומר, יש גם מגמה כזאת, היא קיימת, היא באה לידי ביטוי, גם במוסר, גם בתרבות, יש. כן? כלומר, זה לעומת שיטות שונות. כן? מה שהרב כאן אומר, זה הכרעה בין הרבה מגמות בהגות הכללית. למשל, היה גוי אחד בשם ז'אן ז'אק משהו. רוסו, נכון? רוסו. כן. אז הוא אמר שהאדם הוא בטבעו טוב. כלומר, רוסו הכיר רק ביצר הטוב של האדם. אין יצר רע. אז מאיפה בא הרע באדם? אז זה בא מהתרבות. התרבות קלקלה את האדם, אבל אם נחזור אל הטבע הראשוני של האדם, נגלה שהוא כולו טוב, נחמד. היה מושג כזה, הפרא הטוב. הם הניחו, למשל, זו אותה תקופה שגילו את שבטי האינדיאנים באמריקה, והיו כל מיני מיתוסים כאלה שהפראי האדם הם אנשים טובים. כן? יש גם מגמות הפוכות שאומרות שהאדם הוא ביסודו רע. זה נמצא למשל בפסיכואנליזה. פסיכואנליזה מניחה שהאדם הוא גוש אחד גדול של יצר הרע, וזה שהוא לא מתפרץ לעשות רע מסביבו, זה בגלל הסובלימציה של כוחות הרע שבו, שכפויה עליו על ידי החברה. כלומר, זה בדיוק הפוך מרוסו. רוסו אומר, האדם טוב והחברה עשתה אותו רע. פרויד אומר, האדם רע והחברה עשתה אותו טוב. יש גם דעה, דעה יוריסטית, אומרת, האדם לא טוב ולא רע. זה האדם הוא... מה? הוא נתון כזה. זה טבולה רעזה. ומה שהאדם יעשה, זה מה שיעשה אותו או טוב או רע. ויש מה שהרב קוק כאן אומר כאן בשם הגמרא בעצם, בשם היהדות, שיש באדם יצר הטוב ויצר הרע. יש שתי המגמות, הן נמצאות בתוך האדם. אגב, גם הנצרות הייתה מודעת לזה, שיש באדם יצר הטוב ויצר הרע, אבל הנצרות חיה עם זה בדיכאון. זאת אומרת, כיוון שיש יצר הרע באדם, האדם רע. כלומר, זה רע שיש לו יצר הרע. ולכן צריך לבטל אותו, צריך לגאול אותו מזה, כל מיני דברים כאלה. דווקא הגישה של הרב קוק היא גישה אופטימית. יש יצר הרע, בוא נשתמש בו. זה חיובי. צריך לעשות ברית בין היצרים. רק רגע.
זה הגישה של הרב קוק או של היהדות?
בוקר טוב לרב שרקי. בנוגע להערתך על החרדי נשוא הפנים, היה צריך לשאול אותו, אם הוא כזה נגד הציונות והציונים, מדוע הוא אוכל מעמל כפיהם ומזעת הפעם? עדיף שהם ילמדו תורה, יאכלו את המדינה וידומו לעד. אל תהיה כזה. קודם, לך תדע ממה הוא אוכל. ואולי הוא לא מקבל כסף מהמדינה. מה? סתם לחפש לריב עם אנשים בשביל מה? טוב, שלום רב, כבוד הרב. הרי אחינו החרדים מתעבים גויים באשר הם. איך יצא מהם אור לגויים, ואיך יטיבו הם עם הזולת תודה? מעניין, הערה יפה. זה באחד מאגרותיו של הרב ציודה, אני חושב. הוא אומר, הילד החרדי שגדל בחברה שכל כולה תיעוב לכל מה שבחוץ, כולל הגויים והכל, הוא לא אומר עלינו לשבח? והוא אומר, על כן נקווה לך, השם אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, וכל בני בשר יקראו בשמך, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לחתיך כל ברך. כלומר, בתוך עומק השנאה אפילו, יש גרעין, אמנם חבוי, אבל קיים, של אהבת הכל. זה נמצא שם. ולכן, גם אצל אחינו החרדים, יש רבים שבהחלט מתעניינים במסר האוניברסלי של היהדות, ואני אישית פגשתי גם אותם. טוב. האם אשור שם הבלית הוא השם? לא יודע מה זה. טוב, אתה מכיר משהו אשורי? כזה, לא יודע. טוב. מה הכוונה של הנוצרים אין צדק? האם כשהם שורפים כופרים תולים, מענים, אינקוויזיציה וכדומה, איזה חסד יש כאן? האם זאת מטעמי צדק של כפירה וכדומה? שאלה יפה. תשובה. האינקוויזיציה מעולם לא שרפה אדם אחד. כן, כן, אז צריך לדעת את זה. בתי המשפט של האינקוויזיציה מעולם לא הוציאו אל הפועל גזר דין מוות. אלא היה להם נוהל כזה. שהם קובעים שאותו פלוני הוא כופר, חייב שריפה, והיו מוסרים אותו לבית הדין של המלך, שהוא יבצע. כלומר, אפילו לפי שיטתם המעוותת, יש בעשיית מה שהם יכולים לחשוב לצדק, גם כן משהו מנהרה. זה דבר מאוד, מאוד מהותי אצלם, שמעולם האינקוויזיציה עצמה לא הוציאה אל הפועל שום גזר דין מוות, וגם לא הייתה מענה. כן? אלא זה בית הדין של המלך שהם קבל את התיק.
גרמה
בן זקין פטור. מה? כן, גרמה בן זקין פטור, כן, מכירים. טוב, בספר יחזקאל מדובר על בגידה של מצרים. חרפה שלא שלח, חפרה, הפרו הזה, שלא שלח, לא בכף, חיילים כדי לעזור ליהויכין צדקיהו שהיו בעברית עם אשור. שאלה, מה היא יציאת מצרים או אי יציאת מצרים תודה? טוב, זה באמת שאלה בספר יחזקאל, אין לנו כעת זמן לדבר הזה, כן? אז לכן הרב כאן מדבר על זה שיש כאן יצר הטוב ויצר הרע. אני צריך לדעת מהי מערכת היחסים בין היצר הטוב ובין היצר הרע, ומה זה אומר מבחינת תפקידו של עם ישראל בעולם. בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, שלום.